טוב, אני רוצה להתחיל מסיפור קטן על עצמי. כשהייתי ילד, אני חושב באזור של משהו שקרה די הרבה פעמים, באזור של מגיל 8 עד גיל 12 בערך. זה הגיל כזה, יש לי שני אחים גדולים יותר וכבר היו משאירים אותנו לבד, וההורים שלי היו יוצאים הרבה לבלות ולפגוש חברים, ואני אף פעם לא הייתי נרדם מוקדם, הייתי נשאר ער עם האחים הגדולים שלי, ובאיזשהו שלב כזה מ-10 בלילה ואילך התחלתי לדאוג מה קורה איתם, ומתי הם חוזרים ולמה הם לא חוזרים, ו-10:30 ו-11 ועוד, והמחשבות והדמיונות על התאונה ועל הלוויה ועל כל הדודות בשבעה ועל איך להסתדר לבד עם האחים שלי עד היום והכי גרוע, המחשבה שאני צריך ללכת לבד לבנקים. אבל מה שהיה קורה, הייתי יושב שם והיו חולפות שעות ככה, שעתיים, שלוש, הרבה פעמים, עד שהם היו מגיעים, וראיתי שהתודעה שלי מייצרת תסריטי אימה, והייתה לי מספיק תבונה כדי להבין שהקשר שלהם למציאות הוא דל, וכל פעם הם הגיעו. הסיכוי שבאמת יקרה כל מה שהוא מאוד מאוד קטן, ועדיין לא יכולתי לעצור. והמון מתח והמון דאגה, וגם כשהם הגיעו, הרבה פעמים לקח לי הרבה זמן להירדם, הרבה זמן להירגע. אז הבנתי שיש שם משהו שאני עושה אותו לעצמי, כביכול, או אני מייצר את הסבל שלי, והבנתי שאני לא רוצה, לא צריך את המחשבות האלה ושהן לא משרתות אותי, ושאני לא יודע איך לעצור אותן. יש להן איזה כוח, איזה אנרציה, שאני לא מצליח, מחשבות שהן לא מיטיבות. אז אולי נחזור לבקר את הסיפור הזה בהמשך. אבל לפעמים כשהם מבקשים להגיד את הדרמה במשפט אחד, המשפט הוא בדרך כלל על החופש שנולד מתוך אי-אחזות בדבר. Liberation through non-clinging. אז על איזה חופש אנחנו מדברים? אז זה לא על חופש לעשות כל מה שבא לי, וללבוש מה שבא לי ולהגיד מה שבא לי למי שבא לי. זה לא כזה, זה יותר חופש מי מאשר חופש ל. זה חופש שיותר מכפייתיות, כמו המחשבות האלה הכפייתיות שהשתלטו עליי וגרמו לי להרבה מצוקה ולא ידעתי מה לעשות איתם. חופש מאוטומטיות ומשיפוטיות. חופש מהתמכרות, שאנחנו עושים דברים שאנחנו לא רוצים לעשות ושאנחנו יודעים שפוגעים בנו. ולכולנו יש כל כך הרבה דפוסים כאלה, דפוסים של עשייה ודפוסים של חשיבה ודפוסים של דיבור והתנהגות שהם לא מיטיבים לנו והם לא מיטיבים לאחרים. אז להשתחרר מי זה יותר כמו להוריד איזשהו בגד לוחץ, כמו נעליים או ג'ינס שהוא כזה לחוץ והכיף הזה לקלף אותו, או חזייה שממש לוחצת, החופש הזה של להוריד. או שיש מלא אי שקט בבטן וסוף סוף זה מצליח לצאת החוצה. זה כזה חופש. חופש שיש בו הקלה ושיש בו יותר רווחה ויותר אוויר ונשימה. אז איך אפשר להגיע לחופש הזה? ומה הקשר לתרגול שלנו? ומה הקשר הזה ללא להיאחז? או גם למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים לא להיאחז? אז קודם כל, הבחנה אחת ממש חשובה ובסיסית שאני רוצה לעשות, זה הבחנה יסודית בין מה שקורה לבין האופן שבו אני מתייחס למה שקורה. אוקיי? ובתוך זה מה נמצא בתוך תחום האחריות שלנו, ומה, על מה אנחנו בעצם לא אחראים. אז לפי הדרמה, מה שקורה הוא לא בתחום האחריות שלנו, והאופן שבו אנחנו מתייחסים למה שקורה הוא כן בתחום האחריות שלנו. או מה אני אפגוש, או מה יופיע בחוויה שלי הפנימית והחיצונית, הוא לא נמצא בשליטה שלי, הוא משהו שאני פחות יכול להנדס אותו ולכוון אותו. אבל אני יכול, המרחב עבודה שלנו, תרגול, צמיחה, התפתחות, הוא באופן שבו אני פוגש את מה שקורה. אז עוד קצת משהו שהוא כמו להניח את, את הבסיס שלנו. יש סוטה, טקסט מאוד מאוד ידוע של הבודה, שנקרא סוטרת החץ, על שני החיצים ועל הבחנה בין כאב לסבל. בטוח שהרבה מכם שמעתם את זה, אבל איכשהו תמיד טוב לשמוע אותו עוד פעם ולהזכיר לעצמנו את, את האפשרות הזאת. אז בטקסט הזה הבודה מדבר על, על הבחנה בין אדם שמתרגל ואדם שאינו מתרגל. הוא אומר, כל אחד, בין אם הוא מתרגל או לא מתרגל, חווה תחושות שהן נעימות וחווה תחושות שהן לא נעימות, וחווה תחושות ניטרליות. אז שואל, מה מבחין ביניהם? אז זה מהטקסט, אדם רגיל שלא מתרגל, שחווה תחושה לא נעימה, מתייסר, מקונן, בוכה, מתעונן, מכה על חזהו ונעשה מבולבל. אבל כאן הוא חווה שתי תחושות, גופנית ומנטלית. ואז הוא מדמה את זה לאדם שנורא על ידי חץ ראשון, ומיד אחרי זה הוא נפגע מחץ נוסף. ואת החץ השני זה בעצם חץ שהוא תוקע בעצמו. כמו איש שהולך ביער ונורא מחץ, ואז הוא מוציא מהתיק שלו עוד חיצים ומתחיל לתקוע אותם בעצמו. לעומתו, המתרגל, כשהוא חווה תחושה לא נעימה, לא מתעוררת בו סלידה. והוא לא תוקע בעצמו את החץ השני. הוא לא... סליחה, אני אקריא לכם רגע קצת. אז מי שלא מתרגל, כשהוא חווה תחושה לא נעימה, הוא מחפש הנאה בהנאות החושים. פשוט משום שאדם רגיל שלא שמע אחרת, לא מכיר מפלט אחר מהתחושה הלא נעימה, מלבד הנאה חושית. פה מדובר בדיוק על התנועה האוטומטית וההתמכרותית שלנו, כשיש איזשהו קושי, כשיש איזו מצוקה גופנית או רגשית, התנועה האוטומטית לחפש איזושהי נחמה, לחפש משהו שירגיע, לחפש משהו לעשות. לחפש משהו לברוח אליו. ובאמת, בין אם זה השוקולד, או הוואטסאפ, או הפורנו, או כל דבר אחר שאנחנו בורחים אליו, אכן מספק את מספק איזושהי רווחה רגעית ומשכיח מאיתנו את הכאב, בין אם זה בדידות או עצב, או צער או געגוע, ובין אם זה אי נוחות גופנית. אז הבן אנד ג'רי זה תרופה נהדרת לטווח מאוד קצר. והתחושה אחרי זה היא הרבה פעמים מרוקנת, והקושי לא ננגע באמת. אדם מתרגל, שכן למד אחרת, כשיש תחושה לא נעימה, הוא לא ניגש לבן אנד ג'ריז. הוא לא יורה בעצמו את החץ השני. אז הוא לא מצטער, לא מתייסר, אינו מקונן ובוכה, אינו מכה באגרופיו על חזהו. הוא חווה רק תחושה אחת, גופנית ולא מנטלית. אז הדבר דומה לאדם שנורא על ידי חץ אחד, ולא נורא על ידי החץ השני. החץ השני זה הסבל הלא הכרחי. הטקסט הזה מתכתב בצורה ככה ממש דומה עם, עם סוטה אחרת של, של הבודה, שנקראת שמונה התופעות של העולם, שבה הוא מדבר על, על הדברים שהם בלתי נמנעים. יש שם ארבעה צמדים. אני אקח רגע רק את העונג וכאב כצמד ראשון, והוא אומר, כולנו חווים את זה, והוא גם משתמש בדיוק באותו, באותה שפה. מה ההבדל בין אדם מתרגל לאדם שאינו מתרגל? שניהם חווים עונג, שניהם חווים סבל. הוא אומר שגם עונג וגם סבל הם החץ הראשון. גם העונג הוא גם החץ הראשון. עונג לא נשמע כמו חץ כואב, עונג נשמע כמו מתנה מהנגד, והיא יכולה להיות כזו. אבל זה תלוי איך אנחנו מחזיקים אותה, איך אנחנו מתייחסים אליה. אז שוב, ההבחנה בין מה שקורה. הצמדים האחרים, אני אגיד לכם, הם הישג ואובדן, הצלחה וכישלון, ושבח וביקורת. אז על כישלון, לדוגמה, לפני הרבה שנים, איזה 15 שנים, סטיבן, שייסד את תובנה, אמר לי פעם, מה שהופך מורה דרמה למורה ממש מעולה, זה שהוא נותן את שיחת הדרמה הכי גרועה בחיים שלו, יורד מהבמה ולא חושב על זה עוד פעם, ברגע. אז הוא חווה כישלון, והוא לא מלכה את עצמו, לא מתייסר, לא מתעונן, לא נלחם, לא מבקר. אז אולי המילה דוקה יש לה שתי פרשנויות בסיסיות. יש את הפרשנות הבסיסית של כל אי נחת וסבל שאנחנו חווים בחיים, מחוסר שקט קטן ומינורי לטרגדיות הכי גדולות שלנו. אבל יש מורה שביקר פה שנה שעברה, דונלד רות'ברג מקליפורניה, שהוא דיבר על הדוקה כתגובתיות, reactivity. זאת אומרת, הוא הבחין, הוא אמר, הדוקה שממנה אנחנו יכולים להשתחרר זה החץ השני. והכאב שנובע מעצם היותנו בני אדם בעולם, בעלי גוף ונפש, רגישים ופגיעים, זאת לא הדוקה שממנה אנחנו יכולים להשתחרר. אז אולי חשוב לעשות את ההבחנה הזאת בין שני הסוגים. דוקה שממנה אי אפשר להשתחרר. לדוגמה, יש מורה מאוד ידוע בתאילנד שהיה פותח כל השיחה הוא היה מברך, אחי ואחיותיי ללידה, מחלה, הזדקנות ומוות. שלום. מתחילים נקודת התחלה של שותפות במסע אנושי, של תזכורת, הוא אומר שאנחנו כולנו יחד באותה סירה, והסירה הזאת שוקעת. אז הדרך מעודדת, ולמה זה מצחיק? זה באמת מצחיק, אפילו קצת מעודד. אני תמיד כשאני שומע את זה, אז אני מרגיש קצת יותר טוב. זה מוזר, נכון? אבל זה מוזר, אבל זה מרגיש טוב כי זה מזכיר משהו שהוא אמיתי. זה הרי לא כיף כל כך לחשוב על על זה שאנחנו מועדים למחלה ולמוות, שזה יגיע. אבל יש משהו מרענן בתזכורת הזאת, כי זה מהדהד כל כך פשוט, כל כך טבעי, כל כך אמיתי. מזכיר לנו שאנחנו חלק מתנועה טבעית. אז הדבר העיקרי שאני רוצה לדבר עליו היום זה התנועה הטבעית שלנו בעולם. אז יש תנועה טבעית בטבע, שהיא לא נשלטת על ידי איזה מוח מאוד מאוד מתוחכם שמתכנן את הזווית של הגדילה של עץ הזית או את סגנון הריצה של הצ'יטה או את התאום של הרגליים, של המרבה רגליים ואת האופן שהנהר זורם. יש שם איזושהי אינטליגנציה או איזשהו כוח מארגן שהוא יכול להגיד נשגב מבינתנו, אני יכול להגיד פשוט נשגב. יש זרימה בלתי פוסקת של השתנות ושל השפעה הדדית בין הצמחים והחי והאדמה והמינרלים, והדברים מתהווים ומשתנים ומתפרקים, חוזרים למרכיבים הבסיסיים שלהם ואז הופכים למשהו אחר. שמעתי איזה מחקר מדעי שכל אדם שנפטר לפני, לא יודע, 2,000 שנה, אז המולקולות שלו מפוזרות אצל כל אדם אחר בעולם. זאת אומרת שבכולנו יש, נגיד, מולקולות של משה רבנו, שהיו בגוף שלו. זה חומר ממוחזר, אנחנו לא מקוריים. אז העולם נוהג על פי טבעו, או כך מעצמו, כפי שהוא. כמו שזה. מילים שמשתמשים בהם הרבה בזן, suchness, as is, vastness. איכשהו הדברים בטבע קורים בהרמוניה ובלי תכנון. וגם בגוף שלנו, גם איך הלב והריאות והמוח והכבד וכלי הדם יודעים לעבוד ביחד. אם זה היה תלוי בנו, גם הנשימה. אם הנשימה הייתה תלויה בנו, היינו מתים מזמן. אם הייתי צריך לזכור לנשום, ראיתם כמה זמן אתם צריכים לזכור להיות עם הנשימה? אם לא הייתם זוכרים, מה קורה? אז היא מסתדרת יפה מאוד בלעדינו, בלעדינו. מי זה אנחנו שהטבע וגם הגוף והחיים מסתדרים בלעדיו? אולי יש פה משהו שהוא מיותר, שהוא אקסטרה. יש תבונה עמוקה בתוך החיים ובתוך הטבע, שהיא הרבה יותר רחבה ועמוקה ממה שאנחנו יכולים לתפוס. אלן וואטס משתמש בדימוי שזה כמו לנסות להניח זרם מים בתוך דלי, או לשים משב רוח בתוך תיק. הנה קטע קטן מהדאו דה צ'ינג. הרוצה לקחת את העולם ולעשות בו, אני אהיה עד לכישלונו. העולם הוא הכלי של הרוח, ואין לעשות בו. העושה בו משחיתו, והאוחז בו מאבדו. אז מצביע למקום של לנסות לעצב ולשלוט בטבע, לנסות לאחוז בתנועה הטבעית, רק פוגם בה. יש תנועה טבעית של צמיחה. זה כמו שהעיקר יבוא ונסה למשוך את הצמח כדי שיגדל יותר מהר. זה לא כל כך עובד, יש שם משהו שקורה מעצמו בקצב שלו. אז איפה הבעיה? אם הכל טבעי ואפשר פשוט לאפשר לדברים להיות כפי שהם, אז בשביל מה צריך לתרגל בכלל? פשוט נותנים לדברים להיות. אז יש את המצב הטבעי של הטבע ויש את המצב הטבעי שלנו. ונחזור לסיפור שלי בתור ילד שדואג, אז המצב הטבעי זה הילד הזה שיושב ודואג מה עם ההורים שלי, מתי הם הגיעו ומדמיין את המוות שלהם. זה כשנותנים לדברים לקרות כמו שהם, משום מה קורים דברים כאלה. אז למה הם קורים? אז עכשיו פינה קטנה מדעית, שאני רוצה לקרוא לה, אבודה אמר את זה קודם. אז הסבר מדעי קטן על משהו שגילו בשנים האחרונות, שחלקכם מכירים, שנקרא default state, שזה המצב של ברירת המחדל של התודעה שלנו. וגילו אותו לגמרי במקרה בתוך ניסויים של functional MRI, שהסתכלו, שנתנו לאנשים כל מיני משימות, אומרים להם תחשבו על משהו יפה ואז בודקים את הגלי מוח, ובין בדיקה לבדיקה חשבו שהמוח לא עושה שום דבר, בין משימה למשימה. אבל אז גילו שיש איזושהי רשת שלמה של המוח שמאוד מאוד פעילה, כשלא נותנים לו שום דבר אחר לעשות, והיא כל פעם מופעלת, והיא פעילה רוב הזמן אצל כולנו. והתחילו לחקור מה זה הרשת הזאת, ממש אותם אזורים במוח. והתגלו שלושה מאפיינים. המאפיין הראשון אני חושב שאף אחד מהמאפיינים האלה לא יפתיע אתכם. המאפיין הראשון זה בדיוק כמו ש... יש מורה בשם בודדסה שגם רדה למדה אצלו, וקריסטופר, ששאלו אותו לתאר את, איך הוא מתאר את בני המערב, הוא השתמש בשלוש מילים, lost in thought, אבודים במחשבות. אני ממש מקווה שכבר פגשתם את זה, גם מי שתרגל בפעם ראשונה אתמול בערב, מדיטציה, אז בדרך כלל זה הדבר הראשון שאנחנו פוגשים, זה התובנה הראשונה שלנו במדיטציה, שאנחנו חיים אבודים בתוך מחשבות, ואני רוצה להדגיש שאנחנו חיים במחשבות בניתוק מהחוויה הגופנית, disembodied, אין קשר לגוף, במצב של... במצב שאין בו בחירה, זה לא שאנחנו בוחרים לחשוב על משהו, זה משהו שקורה באופן אוטומטי. זה צריך להיות מאוד מוכר. הדבר השני, גם מוכר מאוד בפסיכולוגיה הרבה שנים, זה הטיה שלילית. זה נטייה להתעסק במה שלא בסדר. ולהתמקד במה שלא נעים ושלא מוצא חן בעיניי, ואם זה אי נחות קלה בגוף או זבוב או עצמי או באנשים אחרים, או מה שלא מוצא חן בעיניי במורים או במקום, או בבת זוג שלי או בהורים שלי, או מיקוד במה שלא. זה נטייה הישרדותית כזאת. והדבר השלישי, זה התוכן של המחשבות שלנו. על מה אנחנו חושבים כל הזמן? יש למישהו רעיון על מה אנחנו חושבים כל הזמן?
על
דבר. על כלום? לא.
עבר,
עתיד. כן, לא. זה לא העיקר.
אני.
על אני, עצמי ושלי, אנחנו חושבים בלי סוף. רדה דיברה על זה אתמול. כמה אנחנו מושקעים שעות במחשבות על עצמנו ועל הדברים שלנו, ויכול להיות שיקרו אסונות טבע ו-5,000 איש או יותר ימותו בצד השני של העולם, אבל אני חושב על זה לרגע וזה מאוד יצער אותי, אבל הרבה יותר יעסיק אותי אם אני צריך ללכת לשירותים, או מה יש לארוחת צהריים, או מה מישהי שמוצאת חן בעיניי חושבת עליי. אני חושב על זה הרבה 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 יותר. אז כשמחברים את שלושת הדברים האלה ביחד, זה מחשבות שליליות על עצמנו. זה גם משהו שאני מניח שהוא מאוד מאוד מוכר, לפחות לרובנו הגדול. זה יכול להיות עם פרשנויות, עם מסקנות על עצמנו, אני לא מספיק טוב, אני לא יכול, אני לא ראוי. והמערכת הזאת של הדיפולט, זה המערכת שקראו לה בנורסיינס, במדע, יצירה של העצמי. המערכת שיוצרת את הסיפור של אני, עצמי ושלי. בעצם יש איזושהי התנהלות טבעית שלנו כבעל חי בעולם, ויש איזו מערכת שקורית מעצמה, לא באופן מודע וללא בחירה, באופן אוטומטי לחלוטין, שמייצרת דאגה וחרדה וסיפור על מי אני ומה אני ומה חשוב לי וממה אני צריך להתגונן. סיפור קטן. ב-2006 הייתה מלחמה בצפון, בלבנון, ואני גרתי באותו זמן באוספיה, ליד חיפה, והייתי מנגן הרבה שנים בגיטרה, עדיין, פעם יותר, וירדתי לתחנת רכבת בלב המפרץ, והייתי שם בבוקר, וזו הייתה תקופה שהגיעו טילים לחיפה, וירו טיל והוא התפוצץ בערך 200 מטר לידי, ונהרגו 8 אנשים, זה המפעל של התחנת רכבת, או המוסך של הרכבת, וזה היה מאוד 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 קרוב, ומאוד מאוד מפחיד, ועזבתי את הצפון ועברתי לגור עם חברים ברעננה, שנולדה להם תינוקת, היא הייתה בת 3 חודשים, והבית קטנטן, ועברתי לגור איתם לכמה חודשים, וממש לא רציתי להפריע להם, והיה יולי וחם, ולא רציתי לשרוץ בבית כל הזמן, אז לא ידעתי לאן ללכת, לקחתי את הגיטרה וחיפשתי מקום שיש בו צל, נסעתי לקניון ארנה במרינה בהרצליה. וישבתי שם בחוץ, בצל של הקניון, עם הגיטרה. הייתה לי איזו פנטזיה של נגן ברחובות בפריז, אבל בינתיים ישבתי שם, שיזרקו לי כסף, אבל בינתיים ישבתי שם ליד קניון ארינה, והייתי די מבואס, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי ומישהו אמר. אז ישבתי שם ככה וניגנתי. ואז באו איזה שני ארסים כאלה די כבדים, והתקרבו אליי, ואני רואה אותם מתקרבים, וכל כך לא בא לי אליהם, ואני מצב רוח ואני סבלנות. ואז הם באים ומתיישבים. יש לך שלום ארצי, ו... נסה לתרגם את זה. וכל כך לא התחשק לי אליהם, אז עשיתי משהו מאוד אשכנזי, אליטיסטי, והתחלתי לנגן בך. ואמרתי, זה מה שאני יודע, פשוט ניגנתי בך כמה דקות, והם ממש השתעממו, ותראה שהם קמו והלכו. הצלחתי להיפטר מהם. מצד אחד הרגשתי איזה ניצחון קל, בפנים, מצד שני הרגשתי גם משהו לא כל כך נעים בבטן, לא ידעתי בדיוק למה. ועברו 5 דקות, ואני רואה אותם חוזרים, מתקרבים אליי באיטיות, ואני חושב, יש לי הרגשה לא טובה שהם הולכים לעשות לי משהו. והם כאילו נראים כבדים, שחורים, חזקים, עם כל מיני סממנים כאלה שאני עושה להם סטריאוטיפים. והם מתקרבים אליי לאט, ואני יושב עם הגיטרה בתנוחה מאוד פגיעה, ויש לי הרגשה שהם הולכים לעשות לי משהו לא טוב. והם מתקרבים לאט, ואין לי מה לעשות. ולאט לאט הם מתקרבים ומגיעים, ואחד מהם כזה מתכופף אליי ושם לי מטבע של 10 שקל ואומר, אחי, שיהיה לך משהו לאכול צהריים. אוכל לקנות איזה פלאפל פה בצד. ונעתקה נשימתי והם הלכו. וזה היה חוויה מאוד... בדרמה אומרים הרבה פעמים את המילה humbling, מצניעה. שמרתי הרבה שנים את המטבע הזה כתזכורת לענווה ולאי ידיעה. אז זו דוגמה קטנה על מחשבות שליליות, על משהו שיכול לקרות, שזה לא קשור בכלל למציאות. אז הנטייה האוטומטית של התודעה שלנו היא להצטמצם, להינעל על משהו. הם הולכים לעשות לי משהו. ההורים שלי, הולך לקרות להם משהו, אני צריך ללכת לבד לבנקים, אני לא מספיק טוב. כל הנטייה מאוד מצומצמת ומקובצת, ולהתרכז בפחדים ובפנטזיות שלנו, או על קושי או פנטזיות על איזה גאולה שיכולה להרגיש, נגיד פנטזיות על אספרסו או קפוצ'ינו טוב בתוך ריטריט, או על מיניות, כל מיני דברים שיכולים, יש איזה פנטזיה שזה מה שבא לי עכשיו, זה מה שיקל עליי, וזה באמת יקל עליי בשביל הנעימות של הרגע הזה, וזה בדיוק התנועה של הניתוק. או של הפיצול, או של הבריחה ממה שקורה. אז אם לא נעשה שום דבר, מה שימשיך לשלוט זה הדפוסים, והרגלים, והתניות, והנטייה האוטומטית שלנו לברוח מכל מה שלא נעים, ולחפש את העונג המזדמן הבא. זאת התנועה האוטומטית, הלא מודעת, שאין בה בחירה. מה התרופה של הבודה לשלושת הנטיות האלה שהזכרתי, של ה-default mode? הראשון, שאני אזכיר לכם, הראשון היה עבודים במחשבות מנותקים מהגוף. אז המתכון או התרופה של הבודה היא טיפוח של תשומת לב, לכאן ועכשיו, דרך הגוף והנשימה. ואי אפשר להדגיש את זה מספיק. כמו שגם מולי אמר הבוקר, הנשימה זה לא רק למתחילים. תשומת לב לגוף והנשימה זה לכל אורך הדרך, לכל אורך החיים. הגוף שלנו זה הבית שלנו בעולם. אנחנו, בין אם אנחנו מוצא חן בעינינו או לא מוצא חן בעינינו, זה, אנחנו הולכים להיכנס למלחמות ומאבקים עקרים וחסרי טעם בגוף שלנו, גם מאיך שהוא נראה, גם איך שהוא מרגיש, לא מצליחה עם עיניים, אני עסוק כל כך הרבה בלהוריד איזה קצת את ההיקפים, או באיך האור שלי נראה, או הגיע אליי לא מזמן מטופלת עם, עם, עם פיצעון קטן שהיה לה שם איזה משהו שהורידו ונשאר איזה צלקת קטנטנה על הלחי, משהו שאי אפשר לראות. היא אמרה לי, אתה רואה מה זה? וחשבתי שהיא מתכוונת בכלל למשהו אחר. לא הבנתי על מה היא מדברת. זה נראה כמו איזה, לא יודע, זה זיכרון של פיצעון, זה כתם ורדרד קטן. החיים שלי נהרסו. אף אחד לא ירצה אותי לעולם. זה סיפורים. זה סיפורים שגם עוזרים, שגם חלק מהניתוק שלנו מהגוף. אז יש את איך שהגוף נראה ויש את איך שהגוף מרגיש. ואנחנו פוגשים פה, בישיבה פוגשים הרבה פעמים אי נוחות וכאב גופנית. תמיד פוגשים בשלב כזה או אחר. והנטייה האוטומטית היא לברוח, היא להתנתק. אז אנחנו מתרגלים את הטיפוח של תשומת הלב לכאן ועכשיו דרך הגוף והנשימה. כמו האילוף של הפיל שמולי דיבר עליו בבוקר. ולא מדובר במשהו טכני, אלא הגוף שלנו, החוויה הנפשית והתודעתית משתקפת כל הזמן בגוף ובנשימה, גם משפיעה וגם מושפעת. אז ממש לחוות את הגוף מבפנים, ממש להרגיש אותו, לא כמחשבה או כדימוי. המודעות שאנחנו מדברים עליה היא מודעות שהיא חיה ולא מודעות קונספטואלית. ואני רוצה רק לדייק, לשים לב למילה הזאת, מודעות, כי הרבה אנשים חושבים שהם מודעים לעצמם ומתכוונים בעצם לכל הפרשנויות הפסיכולוגיות והתוויות שיש להם על עצמם. אני יודע שאני כזה. אנחנו מדברים על מודעות חיה ונושמת למה שקורה כאן ועכשיו, מודעות שהיא לא יודעת, מודעות שהיא קשובה ופתוחה. אז באנגלית יש את המילה conscious ואת המילה awareness. אז self-conscious זה מודעות המגדירה את עצמה. אנחנו מדברים על awareness, על מודעות קשובה, פתוחה, שהיא בקצה של החוויה, שהיא פתוחה ולא לא יודעת מראש. ציטוט קטן שאני אוהב במיוחד, אז חיפשתי איפה להכניס אותו, של מורה שלי לתנועה, שאמרה, הנפש היא כמו הרוח, והגוף הוא כמו החול. אם תרצי להבין כיצד הרוח נושבת, את יכולה להתבונן על החול. אז קשב לגוף, ולאופן שבו הרוח משתקפת בגוף, או מתקיימת בגוף. הדבר השני זה המיקוד בשלילי, ההטייה השלילית, negative bias. התרופה של הבודה לזה זה התבוננות במה שקורה כאן ועכשיו, בעיניים טובות וידידותיות ואכפתיות. גם על עצמנו וגם על אחרים וגם על העולם. מדברים הרבה בתרגול על האיכות של מטה. האהבה הידידותית מתורגמת באנגלית בדרך כלל כ-loving kindness או looking with kind eyes. זה לא רק התרגול של המשפטים והאיחולים, מי ייתן ויהיה מאושרת וחופשייה מסבל, זה האיכות של ההתבוננות בכל רגע ובכל נשימה בתרגול. אני למדתי הרבה אצל תכנתן, הוא היה אומר ש-mindfulness and love are the same thing. תשומת לב ואהבה זה אותו דבר. כשאני אוהב משהו או מישהו, אז אני נותן לו את תשומת ליבי. תשומת הלב מייצרת קשר. היא ביטוי של אהבה והיא מייצרת עוד אהבה. אז אנחנו לא שמים לב בצורה מדעית, טכנית, מנוכרת, מודדת לחוויה שלנו, אלא ממקום שיש בו אכפתיות וידידותיות ואהבה. תאי דיבר על התנועה שלנו, על האופן שבו כף היד נוגעת בידית של הדלת, או על האופן שבו אנחנו הולכים על האדמה. כלומר, אנחנו הולכים כאילו אנחנו מנשקים את האדמה. אז יש רכות ויש הקשבה ויש אהבה בתוך כל פסיעה. יש חיבור לתחושה עמוקה יותר של פלא ושל הכרת הטוב והכרת תודה, על הפלא הזה של נשימה, על הפלא הזה של חיים שמתקיימים, על טבע שמתקיים דרך הגוף ברגע הזה. אחת הדרכים לתרגל את זה היא במיוחד גם עם אנשים אחרים וגם עם עצמנו, זה, והבודה דיבר בדיוק על זה, נתן את ההנחיה להסתכל באופן מכוון, כן, deliberately focus, על מה שיפה, על מה שנותן השראה, על מה שממלא. לא כדי להתעלם ולצבוע את המציאות בוורוד, להתעלם מהקושי, אלא בגלל שהאוטומט שלנו להתמקד בקושי. וזה כמו לאמן את התודעה שלנו לראות ולחוות גם את היופי שמצוי בכזה שפע עצום בטבע ובעצמנו. יש חשיבות גדולה במיוחד למבט לעיניים הטובות. כשאנחנו פוגשים כאב גופני או נפשי, אנחנו יכולים להחזיק אותו או לעטוף אותו בתוך מרחב שיש בו רכות ושיש בו אכפתיות. זאת התנועה של החמלה. אז יש את הטבע של העולם ויש את הטבע האוטומטי שלנו, והאימון שלנו זה לטפח איכויות שמאפשרות לנו לפגוש את החוויה שלנו, או לא לראות בעצמנו עוד חיצים מיותרים של שיפוטיות ושל תוקפנות. והדרך לגדל משהו באופן טבעי זה להבין מה התנאים והנסיבות שדרושים לו. כמו שגנן לא מגדל עץ או צמח, הוא מבין למה הוא זקוק באדמה מבחינת תיחוח, מבחינת חומרים, מבחינת מים ולחות, ומה הוא זקוק מבחינת שמש וצל. הוא דואג לתנאים והצמח גודל בעצמו. יותר רלוונטי למה שקורה לנו בהורות מול תינוקות, מול ילדים, אז לראות למה הילד זקוק, שזה כל הזמן משתנה אגב, אבל שתי התנועות, שני הצדדים הקיצוניות שאנחנו יכולים ליפול אליהם כהורים או כ-caretakers, זה אחד, זה תנועה שהיא באה מאכפתיות ודאגה ואהבה, תנועה פולנית של אל תגיד בזה, אל תעשי את זה, תנועה של היא פולשנית ומנסה לשלוט ולנווט והיא חודרנית. ואז הילד נמצא במצב של מצוקה או חרדה או התגוננות מפני ההורה, ומרגיש פחות נוח לשחק ולחקור. התנועה ההפוכה היא תנועה של ניכור או של ניתוק, שההורה שקוע כל כולו בפלאפון ולא רואה את הילד. ואנחנו מכירים את המצב הזה שהילד שקוע כל כולו במשחק, ואז מדי פעם מרים את המבט ומחפש את קשר העין, לראות שאת פה, שאת רואה אותי, שאת אוהבת אותי, ומחפש את העיניים הטובות. לדעת שאת פה, את איתי, את שומרת עליי, ואז הוא חוזר למשחק שלו ולחקירה שלו ולהתפתחות שלו. אז יש משהו, יש איזה מרחק שהוא נכון, יש מידתיות שמאפשרת לילד לגדול שהוא לא מרגיש לבד, נטוש, והוא שלא מרגיש שפולשים לו ומכתיבים לו יותר מדי, אלא מתאפשר לו לגלות את עצמו. אנחנו רוצים לטפח או להתאמן על משהו כמו הורות פנימית, עם החוויה של עצמנו, לאפשר את הטבע של הילד הזה, לאפשר לו להתהוות ולגלות את עצמו ולטבע של הרגש הזה. מקום שפחות מנסה לשלוט ולהכתיב ולחנוק ולסדר ולתקן ולשפר מצד אחד, ומצד שני לא הבריחה לתענוגות, הבריחה להתמכרויות, זה התנועה של הניתוק. ויש את הדרך אמצע עדינה של להיות עם הדברים בקשיבות, או יש מילה מאוד יפה בהורות שנקראת attunement, שזה התכווננות. אני בקשב אל הילד ולתנועה שלו, ולרגע שהוא זקוק לחיבוק וקרבה והרגעה, ולרגע שהוא זקוק להרבה מרחב וחופש, ולאפשר לו את התנועה הזאת. אז משהו ביחסים עם עצמנו, כדי לאפשר את התנועה הטבעית, המיטיבה, אנחנו מחפשים את הקשר הזה שיכול להיות בקשר עם הנשימה, בצורה שהיא לא מנסה לשלוט, ופחות בלחץ, אבל גם לא מנותקת מי, אלא נמצאת באיזה קשר עדין עם הדברים. כשיונג דיבר על המפגש עם החלקים התת-מודעים שלנו, הוא השתמש בהנחיה לתרגול שלי מאוד עזרה, והוא מדבר על לפגוש את הדברים באמצע הדרך. לפגוש את התת-מודע באמצע הדרך. אפשר להגיד לפגוש את החוויה. ולמה הכוונה באמצע הדרך? יש פה משהו שאני עושה, ויש פה משהו שמתגלה לי. יש פה משהו שהוא בשליטתי, שזו התנועה של התנועה אל. סליחה רגע. התנועה של לבוא אל, להיות עם, להקשיב ל, לעשות מקום, להתכוונן אל, ואז יש את התנועה הטבעית של מה שקורה, שיכול להיות שהתנועה שקורית כרגע היא תנועה ספונדנית של שמחה עצומה או של אהבה, יכול להיות שיש שם תנועה מאוד מאוד רגועה כמו מים שקטים, ויכול להיות שיש תנועה של עצב או אבל עמוק, מה שזה לא יהיה, התנועה שקורית שם בפנים, זה המה שהוא לא באחריותנו, הוא פשוט מתקיים. אנחנו לומדים להיות איתו בצורה מיטיבה, לומדים לא להיבהל. ומה שהכי מבהיל בשביל הילד זה כשהאימא נבהלת. ואז הוא בפניקה, כי השקט שלה זה מה שמרגיע אותו. אנחנו לומדים להיות האימא המכילה, היציבה, השקטה, שלא נבהלת מצער, שלא נבהלת מגעגוע, שלא נבהלת מכאב בברך או בגב או בצוואר, שלא נבהלת מהעייפות והלאות של היום הראשון של ריטריט, אלא שמסוגלת לפגוש באופן מותאם וקשוב, ולא להתנתק ולא לברוח ולא לכפות, אלא לאפשר לתנועה הטבעית של הגוף ושל הנפש להתגלם ולהיפתח ולהתגלות. אז התרגול שלנו הוא להיות פתוח וסקרן לחוויה באשר היא, כשחשוב בלי להילחם בה ובלי להתעלם ממנה. המרחק הנכון הזה זה כמו התגובה האוטומטית של fight or flight, כשflight זה הניתוק והניקור, ו-fight זה המקום זה התגובה האוטומטית שהיא בלחץ. חשוב לי להדגיש שכל חוויה שמתגלה לנו, המה, כן, החוויה הרגשית או הנפשית או הגופנית, כל חוויה היא לגיטימית. אני לא יכול להדגיש את זה מספיק. כל חוויה שיש בנו היא לגיטימית, גם אם היא מאוד לא מקובלת מבחינה חברתית. יכול להיות שיש רגש או מחשבה שאנחנו מאוד מתביישים בהם, או שאנחנו חושבים שהם לא אמורים להיות ככה. המחשבה שזה לא צריך להיות ככה, שזה לא בסדר, שאני לא בסדר. אנחנו לוקחים אחריות על הפעולה שלנו בעולם. יש תשתית חזקה של של אי פגיעה בדרמה. אבל כשעולה כעס וכשעולה דחף תוקפני או דחף מיני או כל מיני חוויות פנימיות שמרגישות לנו לא לגיטימיות או שמחה נורא גדולה או קנאה, אז כל חוויה פנימית היא לגיטימית. פה אנחנו לומדים להפחית שיפוטיות, להפחית תגובתיות, להפחית את הלחץ, את הבעלה ממה זה אומר עליי שאני חושב כזה דבר, או שאני מרגישה ככה. המיכל יותר גדול, המרווח, המרחב הפנימי הרבה יותר גדול, גדל ומתפתח בתרגול ונוצר שקט. זה כמו עננים עצובים, עננים של דאגה, בתוך שמיים מאוד מאוד גדולים. עננים של בושה, אבל השמיים הם אינסופיים, והמרחב הפנימי יכול להיות כזה גם. אז גם הבודה לימד 45 שנים, אחרי שהוא הגיע להארה, והייתה שם המון המון עשייה, אבל לא היה שם מישהו שעושה, הוא פחות היה עסוק ב... סיפור הזה של מי אני ומה אני עושה ומה אני משאיר אחריי ומה שלי ומה מגיע לי ומה חושבים עליי. הוא היה בהלימה או עם הזרימה הטבעית של הטבע או עם הזרימה הטבעית של הדרמה. אחד התרגומים למילה דרמה היא טבע, טבע הדברים או הדברים כפי שהם. אז אם נלמד לעשות פחות, להתערב פחות, אז כל אחד מאיתנו ימצא את הדרך שלו להתהוות ולהתגלות ולהתגלם, למצוא את הטבע שלנו, את הדרמה שלנו, וכל כך הרבה ניואנסים, לא לנסות להיות איזשהו, להתאים את עצמי לאיזשהו רעיון או דפוס של איך אמור להיראות או להתנהג מודד, אלא עם מקום שיש בו כנות ושיש בו צניעות, בלי צורך להיות מישהו או להוכיח משהו. אז הזדמנות לחופש הוא מיוחד ומופלא. עם תודעה שהיא הרבה יותר גמישה ופתוחה וספונטנית. אז בואו נשב דקה בשקט.